מעיקר ההלכה, האדם כשנפטר לו אחד משבעה קרובים שמוזכרים בתורה, כמו אב ואם, אח ואחות, בן או בת, לא עלינו, או אישה, מה שכתוב בתורה, כי אם נשארו הקרוב אליו, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו, לבנו ולביתו, אלה השבעה קרובים שאדם חייב להתאבל עליהם. אפילו הם אחים לא מאותה אמא, אלא מאותו אבא, חייב מדין תורה להתאבל עליהם. מדין תורה, יום ראשון זה אבלות דאורייתא. ולמדנו את זה מספר יחזקאל. יחזקאל הנביא, שם מובא שאשתו נפטרה עליו. והקדוש ברוך הוא ציווה אותו, פארך חבוש עליך. דרשה הגמרא, פארך זה התפילין. שנאמר ישראל אשר בך את פאר. הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. שנאמר וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא לך, ויראו ממך. ואמר רבי אליעזר, אלו תפילין שבראש. הגמרא שואלת, מה כתוב בהם בתפילין? משיבה הגמרא, כתוב בהם, ישראל אשר בך את פאר. וכן הפסוק אומר, לשום לאבלי ציון פאר תחת אפר. אז פאר זה תפילין. מכאן למדנו שהאבל, יום ראשון של האבלות, לא מניח תפילין. לא רק שפטור, אלא אסור בתפילין. שאר הימים, כן. למה? יום ראשון זה מדאורייתא, שאר הימים הם דרבנן. יש מחלוקת הפוסקים, יום ראשון של אבלות שהוא יום קבורה שאינו יום המיטה. לדוגמה, נפטר המת, נפטר בשבת, נפטר ביום שישי, לא הספיקו לקבור אותו עד מוצאי שבת. אז יום ראשון נקרא יום קבורה. מתחיל אבלות יום ראשון, מסיים את האבלות בשבת. אנחנו לא הולכים אחרי יום הפטירה. אף פעם לא הולכים אחר הפטירה. גם בשבעה, גם בשלושים, ושנים עשר החודש הראשונים, אותו דבר, הולכים תמיד אחר יום הקבורה. שאר השנים, יום ההזכרה, או יום היורצייט, הולכים אחר יום שנפטר בו. אבל שנה ראשונה, כל ההלכות של שנה ראשונה, נוהגות לגבי יום הקבורה. אז אם כן הולכים אחר יום הקבורה, אבל הוא נפטר בשישי, עברו יומיים. מה דינו של זה, אם בראשון מניח או לא מניח? יש מחלוקת. הגאון החידה כתב במחזיק ברכה, והרבה לא יודעים את ההלכה הזאת, צריך לדעת שהאמת הוא לא מניח, אבל יניח בצנעה בלי ברכה, כדי לצאת ידי חובת הפוסקים שאומרים שיום קבורה שאינו יום פטירה, היה בו בהנחת תפילין, אז לכן יניח בלי ברכה, וגם לא בשעה שאנשים המנחמנים נמצאים איתו, פלים איתו, הוא יתפלל בלי תפילין, אחר כך יניח בלי ברכה. הוא הדין גם ביום השני, עכשיו יום רגיל, נאמר נפטר המת עליו מת ביום ראשון, בבוקר, או במוצאי שבת, שזה כולו נחשב יום אחד. ביום ראשון, אחר הצהריים, או בצהריים, עשו את הלוויה והקבורה נסתיימה לפני שקיעת החמה. אז הוא כבר יושב אבלות, קיים עלן, מקצת היום ככולו. באבלות לא מחמירים שיהיה מלא. ליום ראשון ישב אפילו 5 דקות לפני השקיעה, נחשב יום ראשון. ויש יותר, יש מקלים אפילו אחרי השקיעה, עד צאת הכוכבים, 13.5 דקות, עדיין זה ספק יום, ספק לילה, נחשב כיום אחד. בתנאי שנהג אבלות. אז זה יום ראשון יחשב יום. עכשיו, דוגמה, כשזה מסתיים ביום חמישי למשל, הוא לא צריך לחכות עד הערב, אלא מיד בבוקר, 30 דקות אחר זריחת החמה. ישב, קם ומסיים את כל דיני האבלות. זה ההלכה. עכשיו, לגבי יום ראשון הוא מהתורה אמרנו, אז כל הדינים של האבלות יש בהם ביום ראשון. בשאר הימים זה דרבנן. 7 ימים של אבלות, זה לא מדאורייתא, זה מדרבנן, זה אחד משבע מצוות שיש מדרבנן. כמו הלל שאומרים זה דרבנן, כמו נטילת ידיים זה דרבנן, הדלקת נרות חנוכה, קריאת המגילה בפורים, אלה נקראים מצוות דרבנן. גם אבלות 7 ימים, זה חכמים תקנו. למה תקנו חכמים? דרשו מפסוקים. כמו שהחתן, האבל דומה לחתן. כמו שהחתן, הוא נוהג שבעה ימים של שמחה. אותם שבעה ימים אסור במלאכה, כמו בדיוק, כמו בחול המועד. חול המועד, אנחנו יודעים, אסור לעשות מלאכה, אסור לצאת לשוק, לקנות, למכור, לעבוד, וגם בבית לעשות כל מיני מלאכות, אסור. החתן גם כן. כל השבעה ימים שהוא נשא אישה, והוא פעם ראשונה נשוי, או שהיא פעם ראשונה, מה זה נקרא חתן של שבעה, אחד משניהם פעם ראשונה מתחתן. אבל אם אצל שניהם זה נישואים שניים, לא משנה כתוצאה לא עליכם מגירושין או מאלמנות, שלא יבוא ולא יהיה, אם שניהם לא פעם ראשונה, יש להם רק יום אחד. אבל כאשר אחד משניהם, או שהיא פעם ראשונה התחתנה, או שהוא פעם ראשונה נושא אישה, יש להם שבעה ימים. כל אותם שבעה ימים, אסור להם לקנות, למכור, לעבוד, אסור להם גם לעשות מלאכה בבית, אלא אחרים עושים להם. חוץ מבישול או נגיד הכנת תה, קפה, הצעת המיטה, דברים כאלה אישיים שאדם עושה לעצמו, זה כן מותר להם לעשות. אותו דבר האבל. אבל אסור במלאכה כל שבעה ימים. חוץ התירו לו, אם יש לו ילדים קטנים ואין לו מה לאכול, אחרי שלושה ימים עושה מלאכה בצנעה. זה הדין של האבל שהוא חייב בהם. זה שבעה ימים. שבעה ימים האלה מה הוא חייב? אסור לו לומר שלום, אסור לומר לו שלום. גם זה המנהג שנוהגים ללחוץ ידיים, זה מנהג של גויים, אסור לעשות אותו. וכן, אסור לו גם לשבת על הספסל או על הכיסא כמו שאר האנשים, אלא הוא חייב בכפיית המיטה. כפיית המיטה פירושו, היו הופכים את המיטה ויושב עליה הפוך. זאת אומרת, יושב נמוך, כמו על הקרקע. על הקרקע ממש לא חייב. אסור גם לשכב על הקרקע או לשבת על הקרקע, אלא צריך הפסק של מחצלת, או הפסק של מזרון, או הפסק של שטיח, או כל דבר שיהיה הפסק בינו לבין הקרקע, כן? לשבת על הקרקע ממש. אחרי זה גם, אסור לו ברחיצה, כל השבעה ימים, אסור לו לרחוץ כלום. אסור לו ללבוש בגדים מכובסים. חוץ, אם יש לו בגדים אישיים, שלמשל הבגדים הפנימיים התלכלכו מאוד, או התלכלכו ממש, הוא לא יכול להתפלל איתם, זה יתירו לו להחליף אותם, שזה לא של תענוג, זה של זוהמה. בגד של זוהמה זה התירו לו להחליף. אבל עליו הכי אסור. מה הדין בשבת? בשבת כל דיני האבלות שבצנעה נוהגים, בדיני פרהסיה לא נוהגים. אבלות שבצנעה, שזה כולל גם שלא אסור לו להיות עם אשתו, זה אחד מהם, הוא מחליף בגדים, איזה בגדים? החיצוניים. הוא מחליף אותם, לובש בגדים של שבת. הוא אסור לו לומר שלום, אבל יושב על הקרקע, לא על הקרקע, אלא על הכיסא, על הספסל. דברי תורה אסור. אז מה יעשה? חוץ משניים מקרא ואחד תרגום, שמי שרגיל לקרוא כל שבת, אז יתירו לו בשבת עצמו. בחול אסור לו לקרוא, כי עדיין דיני אבלות עליו. מתי הוא קם מאבלות בערב שבת? סמוך לשקיעת החמה. כמה זה סמוך? לכתחילה צריך מנחה עדיין לנהוג אבלות. לכן ראוי שיבוא להתפלל אצלו מנחה קצת מוקדם, חצי שעה לפני השקיעה. סיימו איזה 10 דקות, רבע שעה לפני השקיעה, הוא ייגש לו לחדר שלו, ירחץ פניו, ידיו ורגליו, זה מה שמותר לו לעשות, לא יותר מזה. אוחץ פנים, אוחץ ידיים, זרועות ורגליים עד הברכיים. מחליף את הבגדים, לובש בגדי שבת, נועל נעליים, מה שהיה אסור כל השבוע, ונכנס, אומר איתם יחד עם הקהל, אומר איתם את קבלת שבת, מפלל ערבית. עכשיו לצאת מביתו, גם בזה יש שאלה, אבל אסור לו לצאת מביתו כל שבעה ימים. שלושה ימים ראשונים זה חמור יותר. אבל יש דנו הפוסקים, היום בימינו כשהדירות קטנות, הבתים לא כמו פעם, פעם היו בתים גדולים, רחבים, היה מקום לכולם. היום לפעמים יש משפחות גדולות, ובן פורת יוסף למשל הנפטר השאיר איזה 10 ילדים, ויש לו גם איזה 10 אחים, 20 נפשות. איפה ישבו כולם? אז בלילה אין להם מקום לישון. בשלמה ביום יכולים, יושבים, אבל בלילה מה? אז זה שהתירו בלילה לצאת. מה זה בלילה? כשלא רואים אותו. למה? כל החשש הוא שישיח דעתו מהאבלות. כי אסור לו לדבר, אסור לו להתעסק בשום דבר אחר. רק בענייני האבלות עצמם. אז התירו לו ללכת לביתו, אם זה מקום קרוב, ללכת לשם. הוא הדין עם האישה, יש לה ילדים קטנים. ואין לה מי שיעבוד אצלה בבית, יבשל, יטפל בהם וכדומה. אז לכבוד שבת התירו לה ללכת לבית כדי לעשות איזו מלאכה בצנעה. גם זה בצנעה, לא בפרהסיה. לא המלאכות הכבדות. אבל כביסה, דברים כאלה אסור לעשות. אז זה היה 7 ימים. יום השביעי, לפי דעת הרמב"ן, נחמני, בלילה כבר יוצאים מהאבלות. אבל ההלכה לא נפסקה כך. רוב הפוסקים חלקו עליו ואמרו שלא קמים מהאבלות רק ביום. אז ביום זה בבוקר. בבוקר, חצי שעה אחר השקיעה, סליחה, אחרי זריחת החמה, אומרים לו את הפסוקים, לא יבוא עוד שמשך וירחך לא יאסף, כי אדוני יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך. ואז הוא אומר לו לקום, וקם, עומד האבל מאבלו, יכול ללכת להתרחץ, יכול ללכת להחליף בגדים, חוץ נשאר תספורת וגזיזת הציפורניים, זה אסור לעשות 30 יום. זה נשאר 30 יום בכל מקרה. שטויות והבלים. קשקוש גמור. אנחנו מדברים הלכה, הלכה נטו. עד רבה, יש מצווה לנחם את האבל, לישון איתו בלילה, ולא לפחד, לילה כן, לילה לא. זה השאר דברים בטלים. אנשים המציאו להם קשקושים. עכשיו, לגבי 30, 30 דיני אבלות, 30, זה לא משנה, שאר קרובים, אב ואם, כל הדינים של 30 זה קיימים בכל שאר הקרובים. 30, סופרים 30 יום, מקצת היום אמרנו כחולו, היום הראשון יום הקבורה, מקצת היום כחולו. אחר כך אתה סופר, מחוץ ליום שהוא נקבר, עוד 29 יום. 29 יום, תשלום ה-29 יום שזה 30 למעשה, אז מותר לו להתגלח, להסתפר, ולגזות ציפורניים. חוץ, אם זה על אב ואם, יש לו יום נוסף, עד יום 31. אבא ואמא זה יותר חמור. גם אם יחול חג באמצע בתוך ה-30, החג מבטל ממנו גזירת 30. הוא יכול להסתפר, יכול להתגלח בערב החג עצמו. אבל על אב ואם, בשום פנים ואופן, אין ביטול גזירת 30. אז כל הדין שיש בשולחן ערוך, גם בהלכות חול המועד, גם בהלכות אבלות, ביורי דעה. כל זה מדובר בשאר קרובים. אבל באב ואם, חמור מאוד. זה בכל מקרה צריך לספור 30, ולא רק 30. שאר הקרובים, הדודים והשאר הקרובים, הם ביום ה-30 עצמו מסתפרים. קצת היום ככולו. אבל הבנים או הבנות, אסור להם. הם מחכים עוד יום נוסף, יום ה-31, וגם אז אסור להם להסתפר. עד שיהיה להם גערה. מה זה גערה? שיבוא אחד האנשים, או הקרובים, או המכרים, יגיד, הולך להסתפר. למה לא הסתפרת? הולך להסתפר. אז כאלה אומר, הוא צריך לקחת אותו לספר, הוא צריך לשלם עליו, המציאו כל מיני המצאות וחוקים ומשפטים, אשר לא ידעו. תדעו, אין דבר שיש בו בלבולים והמצאות, כמו בדיני אבלות הולכים. אחר כך אסור לו ללכת לנחם אבל אחר, ואסור לזה, ואסור ליולדת להיכנס לשם, ואישה בהיריון אסור להיכנס לבית הקברות, והוא אסור לו זה. אין דבר כזה, לא בהלכה ולא בקבלה. זה כל זה דמיונות שאנשים, יש להם כל מיני חששות, אומרים בערבית ווסווס, זה חששות, כל מיני, אני נדעתי, ממציאים דברים למיניהם שאסור לעשות אותם. או למשל בלילה הראשונה של האבלות, לא עליכם, כולם בורחים, משאירים את האבלים לבד ובורחים. ומסכנים האבלים, אין להם יום צער, יום מר, יום קשה, יום של כאב, כמו הלילה הראשונה. אז הם צריכים שיהיה לידם מישהו, לא יכולים לישון, בוכים, מצטערים, לפעמים זה איזה טרגדיה שקרתה. כולם נוטשים אותם ובוכים, כאילו מלאך המוות ירדוף אחרי מי שישן שם. איפה שמענו דבר כזה? מה, אדם בא לעשות מצווה, ממצווה יש נזק, שומר מצווה לא ידע דבר רע. חס ושלום שיקרה דבר כזה. לכן חלילה להאמין, יש לפעמים גם רבנים, סליחו לי שאני אומר, רוב הרבנים לא יודעים את ההלכות האלה. למה? פני שהם פחדים ללמוד אותם. הוא מפחד שאם הוא ילמד יקרה לו איזה אסון. וזלה היא איזה שקר וחזב, זה תורה שלנו, תורת חיים. חלילה וחס לומר כך. אז הם ממציאים, אומר לך, חייב לישון בלילה הראשונה, ויש אומרים 30 יום, יש אומרים כל מיני, כל אחד ממציא המצאות, בלי סוף שלא יודע מאיפה ימציאו אותם. עכשיו לגבי שבת, האמת שיש בעיה לגבי ספר תורה. היום בימינו, לא יודע, התחילו להקל בדבר הזה. הזוהר הקדוש החמיר מאוד מאוד לטלטל ספר תורה ממקום למקום. ואסור להביא ספר תורה לכתחילה לתוך הבית. יש מהפוסקים שכתבו שאם יש להם שלוש קריאות לקרוא, כמו שנאמר שקברו אותו ביום שלישי, רביעי, אז יש לו יום חמישי, ויש לו את שבת, ויש לו את יום שני, אז יש שלוש קריאות, או יש 80 גם את המנחה של שבת, אז בגלל שלוש פעמים מותר להביא ספר תורה. אבל זה לא פשוט, עדיף שלא יביאו ספר תורה, האבל פטור בימי החול לא יצא מהבית, שאר המתפללים שבאים להתפלל אצלו יתפללו, ידלגו על קריאת התורה ויגמרו עלינו לשבח, אחרי עלינו לשבח, ילכו לבית הכנסת סמוך, ישמעו שם קריאת התורה. אין בזה חיוב. מה קורה בשבת? בשבת האבל מותר לצאת לבית הכנסת, לשמוע קריאת התורה. אבל בשבת יש נוהגים שמתפללים שחרית בבית, אחר כך לקראת התורה הולכים לבית הכנסת, ויש מראש, הוא הולך לבית הכנסת, הוא רשאי ללכת לבית הכנסת. רק לא ילך לבד, ילכו איתו מישהו, אסור לאבל ללכת לבד. אז ילך איתו מישהו, או אפילו מישהו אחר אבל, למשל שני אחים אבלים, לא עליכם. אז שניהם יחד הולכים לבית הכנסת, מתפללים שם שחרית, ושומעים קראת התורה, ונשארים שם. הוא עדין במנחה, גם כן ילכו למנחה לבית הכנסת. אבל שאר תפילות, ערבית של ליל שבת, או ערבית של מוצאי שבת, פללו בבית, ושם יבואו להתפלל איתם, עשרה, יהיה תפילה במניין בעשרה. מה זה? מה אין מניין? לא היה מניין, אבל לצאת מהבית, מי יתיר לו? אפשר לה, אני לא יכול, תשמע טוב, ידידי. יש דברים שאנשים עושים של המנהג, או התחושה הפנימית שלו, הוא עובר על ההלכה בשביל לעשות זה, כי לכתחילה אסור לאבל לצאת מהבית. אסור לאבל לצאת מהבית, אתה שומע מה אני אומר לך? כן, אז אני אומר לך שכן, יתפלל בבית, מה יעשה? כן. אז אמרתי לך, היית פה בהתחלה, ביום הראשון הוא לא מניח תפילין. אבל ביום הראשון, שזה לא יום הפטירה, אלא יום הקבורה שאינו יום פטירה. למשל, נתחתה הלוויה ביומיים או שלושה, או שהביאו אותו מחוץ לארץ וכדומה. אז ביום הראשון הוא מניח אחרי שכולם הולכים, בלי ברכה. בשאר הימים הוא מניח עם ברכה כרגיל, בלי הבדל. המתפללים מה? כן. לא שמעתי. אז לא חייבים, האמת שלא חייבים, כי עיקר מצוות חיוב של קריאת התורה זה בציבור, יחיד לא חייב. אז אם לא הלכו לשמוע, לא הלכו לשמוע, לא קרה כלום, לא קרה אסון. אבל בשבת, בין כל כולם הולכים לבית הכנסת, גם בשחרית, גם במנחה, הוא ילך לבית הכנסת שיתפלל שם. בליל שבת יבואו להתפלל אצלו, הם פעלים מנחה של לפני שבת, קבלת שבת ותפילת ערבית, יישארו לתפילת ערבית. וכן בערבית של מוצאי שבת, כי יש מצווה אחר כך, בערבית מוצאי שבת מתי נוהגת האבלות? אם הם מתפללים אחרי צאת השבת, אז הנה חינמה. הוא ייכנס לחדר שלו, יחליף את הבגדים, ילבש חזרה בגדי חול, וישב על קרקע, כמו בחול, והתפלל ערבית כמו כולם. אבל אם מתפללים ערבית לפני כן, למשל, מתפללים ערבית 20 דקות אחרי השקיעה, 25 דקות אחרי השקיעה, מותר להתפלל ערבית. ועדיין שבת לא יצאה. אז הנה חינם, הוא מתפלל ערבית בהתחלה על הכיסא, על הספסל, גמר תפילת העמידה, כבר יצאה שבת, עבר חצי שעה מהשקיעה, הולך לחדרו, מחליף בגדיו, חולץ מנעליו, יושב על גבי קרקע, מסיימים תפילת ערבית, עושים מצווה, מנחמים את האבל. יש מצווה גדולה לנחם את האבל, למדנו את זה מהקדוש ברוך הוא, שהלך לנחם את יצחק אבינו אחרי שנפטר אברהם, אז ניחם אותו. גמרא אומרת, תורה תחילתה גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים, תחילתה גמילות חסדים, ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו קוטנות עור וילבישם. מה הוא מלביש ערומים? אף אתה יבא מלביש ערומים. הסוף התורה, מה הוא קובר מתים? אף אתה יבא קובר מתים. ויקבור אותו בגיא מול בית פאור. אז למדנו מהקדוש ברוך הוא. גם יש בזה תיקון של החטאים של האדם, שאדם מלווה את המת. אדם מנחם אבלים, מחפר על עוונותיו. זה האדם, זה לטובת האדם עצמו. גם ניחום האבלים עצמו יש בו ניחום של הנפטר. אפקה מינה, גם אם אין אבלים שיושבים שם, יש מצווה להתפלל בבית של הנפטר. מאיפה למדנו? גמרא אומרת, רב יהודה. היה לו בשכונתו יהודי ערירי שנפטר. יהודי ערירי, בני לא השאיר בנים, לא השאיר אישה, לא השאיר אף אחד. אשתו מתה עליו, והוא אחר כך נפטר לבדו. ורב יהודה היה בא, וכל יום היה אוסף מניין, ומתפלל בתוך הבית של האבל. שבעה ימים. לאחר שבעה ימים בא הנפטר אליו בחלום, ואמר לו, תנוח דעתך כשם שהנחת את דעתי. אז מכאן למדנו, שכמו שאנחנו מנחמים את האבלים, מנחמים גם את נשמת המת. והרמה עבר יבו כותב, שטוב לנחם את האבל, למה? שאתה מנחם אותו, הנשמת המת גם מתנחמת עליו. שכן הפסוק אומר, אך בשרו עליו יכאב, ונפשו עליו תאבל. נפש המת היא בצער גדול, על זה שהיא נפרדה מהגוף. היא עדיין לא מאמינה. היא עדיין רוצה, לכן היא באה לבית. כל השבעה ימים, כמו אומרת, הולכת ובאה מביתו לקבר ומהקבר לבית. אומרת, אולי הוא עוד יחזור. אפילו הנשמה עוד מאמינה, אולי הוא יחזור. אז אנחנו באים לשם, היא רואה אותנו, את הקרובים או את החיים שבאים לכבודה, מתנחמת. ואז היא מתנחמת, מקבלת כוח. אותו דין יש לגבי הלוויית המת. הלוויית המת מצווה גדולה של המת עצמו. למה? כל מי שמלווה את המת גורם לשמור אותו יותר. כי מלאכה וצווה לך, לשמוכה וכל ערכיך. עוד יהודי מלווה אותו, עוד מלאך שומר עליו. כי הוא בדרך ולכתו מהמקום של ההספד או ממקום הבית, היום כבר עושים בית ההספד. אבל מהמקום עד הבית, עד הקבר, רוטפים אחריו המזיקים והמשחיתים שנבראו מעוונותיו, מקטרגים עליו. אז כשיש אנשים מלווים, שומרים אותו. הם אין להם רשות להתקרב אליו. וגם המלווים צריכים להיזהר, לא לדבר דברים בטלים. היום הם מספרים סיפורים, כמה כסף היה לו, כמה ילדים נשאר לו, אם השאיר ירושה או לא השאיר ירושה, כמה בניינים ודירות יש לו. במקום זה יגידו דברי תורה. צריך לומר פסוקים, כמו יושב בסתר עליון, אנא וכוח, ועוד כל מיני מאמרים, גם נותנים צדקה כדי שיסתלקו מעליו המקטרגים. כל זה יש בזה עניין גדול מאוד, בפרט בימים האלה של השובבים, הלוויית המת חשובה מאוד. בגמרא מובא, כל הרואה את המת ואינו מלווהו, עובר משום לועג לרש חרף עושהו. חס ושלום מבטל מצוות עשה. וכמה חייב ללוות אותו? 400. זה עד שיתכסה מעיניו. אבל אם זה לוויה גדולה, או אם הוא תלמיד חכם, לא פטור ב-400, אלא עד שיגיע לבית העלמין, כמה אנשים, אומרת הגמרא, כנתינתה, 600,000 איש חובה, יש מצווה, כל אחד מצווה ללוות את המת. אם אתה תלמיד חכם שלומד תורה לרבים, זה יותר חמור. תלמיד חכם יש לנו כמה הלכות שונות משאר האנשים. דוגמה, ראש חודש, אם יש לוויה בראש חודש, אסור להספיד. יש לוויה בלא עליכם, בחנוכה, בפורים, אסור להספיד. יש לוויה בחול המועד, אסור להספיד. אבל אם זה תלמיד חכם שהיה מלמד תורה לאחרים, לא בבא שמקבל אנשים ולוקח להם את הכסף. היום נהיה הכל מעורבב, הכל תערובת. תלמיד חכם שמלמד תורה לאחרים, הגמרא אומרת, אין מועד בפני תלמיד חכם. כך הגמרא ממגילה אומרת. לא שייך חול המועד, אלא מספידים אותו אפילו בחול המועד. וכן בראש חודש, מספידים אותו ביום ראש חודש. אבל שאר זה, למשל היום, יש מודה חדשה היום. מספידים אותו, מספרים עליו, ובא נכד קורא. מאז שרבין מת, לא יודע, השתנה העולם. אז בא נכדה שלו, קורא לו איזה שיר, סבא, אתה היית יקר, אתה קנית לי קרטיב, ואתה ניפחת לי בלונים, ואתה זה, ואתה ככה, ואתה ככה, וישמרו עליך בשמיים, תשמור עליי מלמעלה. הוא מסכן, הוא צריך שמירה, היא אומרת לו, תשמור עליי. מה ישמור עלייך? מה הוא שינבט? הוא מאבטח? מה את רוצה ממנו? מסכן, הלך לעולמו. והעומדות שם המדברות, אסור, בראש חודש, אסור. בחול המועד אסור, חנוכה ופורים אסור, אבל ביום שיש בו תחנון מותר להספיד. ועד רבה, מרן שולחן ערוך כתב שיש מצווה גדולה, נביא דברי הרמב״ם, להספיד את המת ולהרים את קולו, ככה אומר, מרים קול כדי שיאמר דברים המשברים את הלב. עכשיו צריך להיזהר לא להגיד עליו דברים שלא היו בו. היית איש אמת והוא היה שקרן, לא היה כמוהו. אתה היית משלם בזמן וכמה צ'קים שלא חזרו ותקועים אצל האנשים. זה כל מה שיגידו עליו, רק נותנים לו מכות רצח מלאכי החבלה באותו רגע. ואחרי זה גם זה שהספיד ואמר שקר, גם אותו באים מכים אותו אחר כך. אז נפרעים מהמספיד וגם מהנספד עצמו, אז רק מוסיף לו צרות. אכן לא יגיד על הדברים שלא היו, רק דברים אשר היו. יפה, שאלת יפה, עד מתי זה? הרי הולכים, אבל הגוף שלו בסכנה עכשיו, הנשמה אחר כך של הדין, נותן לדין לחשבון למעלה, זה לפי המשפט. אבל עכשיו בינתיים בדרך, יש רשות למלאכי החבלה לעשות לו, לתת לו מכות. אז כשאתה מלווה אותו, אתה שומר עליו, הם לא יכלו להכות אותו. כי מלאכיו יצווה לך, שמוכר בכל דרכיך. כשקוברים אותו, אז הוא נשמר. למה נשמר? הרם העבר יבוא כותב, יש סוד גדול בקבורה של המת. שם יש לו יוד כבב כשם הוויה שלם. איך? המת, משכיבים אותו חוץ מכמה לארץ. הארץ, הקרקע למטה, זה אות האחרונה של ההוויה. הוא המת, צורתו צורת וב. משכיבים אותו, צורת וב, וב והי. אחר כך שמים עליו גולל, דופק, זה הגולל, זה הבלטות, הבלוקים שסוגרים, ועל זה שמים אפר, זה ההי הראשונה. אחרי זה עומדת הנשמה למעלה, זה יוד, אז נהיה לו יוד כוו, כיוד זה הנשמה, ה' זה האפר שלמעלה, הוו זה המת עצמו, ה' האחרונה זה האפר שלמטה. אז הוא שמור עכשיו, וזה הסוד שאסור להלין את המת, אלא כל מה שתקבור אותו רגע קודם, אתה מקיים מצוות עשה מהתורה, כי קבור תקברנו ביום ההוא. ואם מלין אותו, עובר לב מהתורה, גם ביטל מצוות עשה, גם עבר לב מהתורה, שכתוב, לא תלין נבלתו על העץ. דרשו בגמרא, לאו דווקא בהרוג בדין, או מי שהתחייב ארבע אמיתות בדין, אלא כל יהודי ויהודי שנפטר, אסור להלין אותו. ואם זה בארץ ישראל, עובר עוד לב מהתורה, שנאמר, ולא תתמת אדמתך. שלוש עבירות עושה מהתורה, זה שמשאיר את המת בלי קבורה. שמים אותו במקרר, מסכן, בפעם היה מת, היה נמצא בארץ, בחוץ, קוראים תהילים כל הזמן, כל רגע שהוא נמצא, היום גם זה התבטל. הרי תירו לקרוא תהילים בלילה, ככותב הרב חיזדה במחזיק ברכה, שמותר ללמוד תהילים בתחילת הלילה, אפילו שבלילה רגיל אנחנו לא קוראים תהילים, אחרי חצות יש ויכוח, כן או לא, אבל לפני חצות, כל החכמי הקבלה אמרו, אסור. אבל לכבוד המת, לשמור עליו, לא משנה איש או אישה, מצווה לקרוא תהילים. מפני ששומרים עליו באותה שעה על ידי אמירת תהילים, אז אסור להשאיר אותו כמו שהוא. אז כל רגע שמלין אותו ומעכב אותו, זה גרוע מאוד. לכן צריך זהירות בזה. כן. יפה שאלת. אז בוא נגיד לך. רבנו הארי עליו השלום כתב בספר שער המצוות, כתב שצריך לכתחילה לשבת במקום שהמת נפטר, איפה שהיה פרידת הנשמה. מפני שהנשמה כל השבעה ימים חוזרת למקום שבו היא נפרדה, כך לשונו. אז לפי זה תקדקו שבאותו בית שהוא נפטר, שם צריך לשבת. הרי עושה אדם שנפטר בבית חולים, רוב האנשים היום נפטרים בתי חולים. או נפטרים כל מיני, או לא עליכם, יש נפטר בדרך. אז מה, ילכו שם באמצע הכביש, יעשו שם שבעה, יגרשו אותם משם. אז בביתו, נכון, שהוא רגיל בביתו. אלא כשאין מקום בביתו, מאיזה סיבה שהיא. אז מטילים לשבת במקום אחר, שיש יותר אפשרות. זה מנהג האשכנזים. האשכנזים נוהגים לשבת על... לא. האשכנזים נוהגים לשבת על כיסא נמוך. או ספסל נמוך, שיהיה שינוי. הספרדים לא. הספרדים צריך שיהיה קרקע, גובה 3 טפחים, 24 סנטימטר. אז שמים מזרון גבוה אפילו קצת, כדי שיוכל לשבת על המזרון. חוץ ממישהו זקן, או אישה בהיריון וכדומה, אז אנחנו לא נחייב אותם, אז ישמו על כיסא נמוך. הוא אסור לו ללבוש, לא אכפת לי מה הוא ילבש, אבל אסור לו ללבוש בגדים מכובסים. כל השבעה ימים אסור ללבוש בגדים מכובסים. ואם אין לו, צריך שמישהו אחר ילבש את הבגד הזה איזה שעה, שעתיים, וזה לא יקרה מכובס, ואז יהיה מותר לו. נוסף לכל זה, הוא צריך ללבוש את הבגד הקרוע, כי הוא צריך להיות עם בגד קרוע כל השבעה ימים. אז אם הוא פסט את הבגד הקרוע ביום שישי, וכעת לובש בגד לא קרוע, יש מחלוקת, מי שאומר צריך לקרוע את הבגד הזה גם. אבל אסור לקרוע בגד נוסף, כי עובר משום בל תשחית, לכן אין לו ברירה ללבוש את הבגד הקודם. זה מה שצריך לעשות. מה קרה? מה היה עם החתונה? תסביר מה היה. חודשיים, שלושה, כבר המשיח יבוא. חודשיים, שלושה, אין שום בעיה. ודאי שאסור לדחות חתונה. יש איזה עדות מסוימות, טיפשים, שאומר אצלהם, שנה שלמה לא עושים חתונה, אז דוחים את החתונה, ועוון גדול הוא. עד רבה, הגמרא אומרת, שיש שני סימנים טובים למשפחה. המשפחה כל אותה שנה עדיין בסכנה. האם, מתי נרפאה המשפחה? אם נולד בן זכר במשפחה. לכן, שנולד בן, אומרים בסימן טוב. היום נהיה בן, זה כמו בת, אז אומרים על בת מזל, על בן אומרים מזל טוב. על בת אומרים מזל טוב, היא צריכה מזל, ובן אומרים בסימן טוב. כמו שהשיר אומר, בסימן טוב, בן בא לנו, בימיו יבוא גואל. למה? זה סימן טוב למשפחה, שנרפאה המשפחה. או עד תשלום, היום 12 חודש, עדיין הם בסכנה. לכן, חודש ראשון לא יצא לחוץ לעיר. לא נוסע, לא הולך מקומות, מסחר וזה, משום סכנה. זה הסיבה. והעולם הזה לא שווה כלום, ואין אדם לא לוקח איתו רק תורה, ורק מצוות, ומעשים טובים, וכמה חשוב שאדם נוהג בשם טוב מן העולם, ויוצא מהעולם בשם טוב, והקדוש ברוך הוא שולח את המלאכים לשאול, תראו מה בריאות אומרות עליו, אז תראו, תתעוררו בתשובה, ואנשים מעוררים בתשובה, ואם הוא היה אדם כשר, מורידים עליו דמעות, וזה שגרם שיורידו עליו דמעות, יש לו זכות גדולה. הגמרא במסכת שבת אומרת, שכל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרם, ומניחם בבית גנזיו, שנאמר, נודי ספרת. אתה שים הדמעתי בנותיך, הלא בספרתך. מה זה נודי? יש לו הקדוש ברוך הוא נוד, שיש בו את הדמעות, הוא סופר את הדמעות שמורידים על אנשים כשרים, ואז שומר את זה בבית גנזיו. עכשיו זה שגרם שיספידו אותו, עושה נחת רוח למת. עכשיו המת, נגיד, לא היה לו מספיק מצוות, עכשיו בשעת הלוויה בכו בגללו, והתעוררו בתשובה, וקיבלו עליהם קבלות טובות בגללו. זה העיקר ההספד, לא סיפורים ובדיחות ומעשיות וכל מיני קשקושים, אלא יגיד דברים שמשברים את הלב, שאנשים יתעוררו, ואז יתעוררו על ידי זה, על ידי זה יש לו זכויות, נוספים לו עוד זכויות לנפטר הזה, ומעלים אותו שם למעלה, יושב במחיצתם של הצדיקים. כן. כן. ולא היה אפשרות, כן. אז יעשו משמרות, יקראו תהילים לידו. יעשו משמרות, כן. אחד יקרא שעתיים, או 4 שעות, או שעה 5, זה יבוא בשעה 7, יתחלפו, 2-2, לא ישירו אחד לבד, 2-2, כל פעם יקראו לידו תהילים, כך צריך לעשות, כך מנהג יהודים. כן. לא, לא טוב. לא טוב יישאר ליד המת לבד, כך כתבו הפוסקים, כמו שישבו 2. גם על צד שאולי ירצה לרדם, או ירצה לצאת לשירותים, או ירצה לשתות באמצע, שלא יניח את המת לבד. אסור להניח את המת לבד. הוא בצער גדול שהוא לבד. גם אלה שמשאירים את המת בבית חולים, או שם בחדר המתים, והוא סגור שם מאחורי סורג ובריח, מסכן המת הזה, איזה צער גדול ונורא יש לו. כל רגע שהוא בלי קבורה, ובלי אף אחד לידו, זה קשה מאוד מאוד. לכן צריך לחשוב על זה. כן. אז אלה שמלינים את המת, עושים כמה רעות הם עושים. לא יודעים שהם עושים הרבה צער. סליחה? הגמרא אומרת, אתמול למדנו שצריך להתפלל עד זיבולה בתריתה. כלומר, עד הרגע האחרון, ועד הקבורה, ועד אחרי הקבורה, שלא יבואו ארכיאולוגים ויחריבו לו את הקבר. כן? שם יצילנו. עכשיו, כן, מה השאלה נו?
אה.
מה זה מותר ללמוד? לא הבנתי, על מי אתה שואל? על האבל? על מי אתה מדבר? האבל, מה הבעיה שלו? האבל לוקח לו ביד, חסר לו מה ללמוד, בוא אני אעביר, לא עליכם, יש לי ללמוד בשביל 70 יום, ייקח הלכות אבלות, ייקח הלכות תשעה באב, ייקח מגילת איכה, ייקח ספר קינות, לא חסר מה לקרוא. לא חסר מה לקרוא, מה? לא, לא זה, יש לו בשביל לקרוא בלי סוף. הספדים, ספרי הספדים, דיני אבלות, בלי סוף, יש כל בו של אבלות, כמה וכמה כרכים, כמה וכמה ספרים של דיני אבלות. יש, וילמד אותם. צידוק הדין, כל תפילה, פעם בבוקר, פעם בערב, פעם אחרי שחרית, פעם אחרי מנחה וערבית. חוץ מימים שאין בהם תחנון, שאין אומרים בהם צידוק הדין. אז וצידוק הדין צריך לעמוד. רק אחר כך, כשאומר לשמה בסוף פסוקים של נחמה, אז ימתינו קצת שהאבל ישב אחר כך. עכשיו יש עוד הלכה מפורשת, אסור לומר לאבל שב. אסור לומר לו שב. כי אם אומר לו שב, כאילו מאחל לו שישאר באבלות. כאילו שב באבלותך. אז לא אומר לו שב, אלא ירמז לו, לא צריך לעמוד. אפשר לשבת, כך יגיד לו. שהוא יבין לבד שצריך לשבת. וזו ההלכה שבשולחן ערוך מובא, שאם נכנס זקן, האבל לא קם מפניו. למה? שלא יאמר לו הזקן תשב, אז כאמר לו שב, כאילו שב ואבל אותך. אותו הדבר חולה, אסור לומר לחולה תשב. אומר לחולה תשב או תשכב, כאילו מאחל לו שימשיך לשכב. אז לא יאמר לו כן. אלא יאמר לו, לא צריך לעמוד, אתה יכול לנוח, אפשר לשכב. כך, וכן על זה הדרך. יאמר לו דברים כאלה ודומה. סבא הלוויה, רבותיי, אל תשאלו אותי מנהגים, דברים חוקים שאנחנו צריכים לדעת שאנחנו היום לא נזהרים בהם. ועוונותינו הרבים היום נהרסו, כל החוקים וההלכות האלה עבדו מאיתנו. בשעת הלוויה אסור לדבר שום דבר ואסור לצחוק. פוגש את האיש ההוא, לא ראיתי אותך 20 שנה, כמה רזית, יהיו איזה שערות לבנות יש לך, איזה זקן יפה צמח לך. כאילו זה נהיה מפגש רעים, זה יום צער. מראה אומרת, מת בעיר, לא שואלים שלום, לא אומרים שלום אחד לשני, מרגישים נזופים. אבל כאן, כל שכן כאן, תראה מה זה. כל ההלכות האלה נשתכחו. אז צריך להיזהר, בשעת הלוויה, אומר לא בקושי, וכשנפרדים, לא אומר שלום אחרי הלוויה. חיים למור שבק, השאיר לך את החיים. חיים למור לכל ישראל שבק, השאיר לך חיים ולכל עם ישראל. וכן זה הדרך. בלוויה אסור לדבר שום דבר, כמו אומר, כל המספר אחר מיטתו של תלמיד חכם, השם ישמור, אין לו חלק העולם הבא. מה עושים אחר בלוויה שהולכים? קוראים פסוקים. עכשיו בא מישהו מדבר איתך, תעשה לו ביד ככה, אחר כך. בא לשאול אותך איזו שאלה או איזה עניין, אין לדבר, שום דבר. אלא קוראים פסוקים של תהילים. עכשיו האבלים אסור להם לקרוא. העונן, זה שלא עלינו מת לא מת, אסור לו להגיד שום דבר. הוא לא מצטרף למניין, לא מברך, לא עונה אמנים. אם רוצה לאכול או לשתות, מסכן, יכול בלי ברכה, אין מה לעשות. חוץ משבת, בשבת אין דין עונן. כשנכנסה שבת, אז מנחה של הערב שבת הלך עליו. אם הוא לא התפלל, אז הפסיד. קבלת שבת לא שייך אצלו, אז ערבית של שבת הוא מתפלל. קידוש עושה. יותר טוב שישמע ממישהו אחר. וכן, סעודות שבת, אוכל, תפילות, מתפלל. אבל הוא לא יהיה חזן. אם הוא חזן של בית הכנסת, אז ילך להתפלל בית כנסת אחרת, כדי שלא יגידו לו לעלות חזן. לא כולם יודעים שהוא עונן. אז הוא עונן, מוצאי שבת מה יעשה? מוצאי שבת איך שיוצא שבת, חל עליו ענינות. אז מה יעשה עכשיו? לא יוכל להתפלל ערבית, מה יעשה? יעשה יתפלל ערבית מבעוד יום. איך שיהיה שקיעה, מיד יתפלל ערבית יחיד, נעשה ערבית יחיד, ויאמר שמה אתה חוננתנו, ואז אחרי שיצאה שבת, חזר לו דיני עננות עד שיקבור את המת. עד הלוויה ועד קבורת המת. עכשיו נכון שכתוב בשולחן ערוך משנמסר המת לכתפים, מה זה הכתפים? זה החברה קדישה. אבל היום עדיין זה לא אומר שאם החברה קדישה לקחו את המת, כבר הוא נהיה פטור מעננות. לא. למה? כי כל דין עונן, למה עונן פטור מכל המצוות? כי הוא צריך לטפל בענייני המת. עכשיו צריכים לארגן מודעות, צריכים לארגן להודיע לאנשים, צריכים להביא רכבים, לקחת את, את, את המלווים, צריכים להכין מקום לשבת, איפה יושבים, אז הוא טרוד בכל זה, לכן פטרו אותו, התורה פטרה אותו מכל הדינים, מכל המצוות, הוא פטור, פטור מכל המצוות. אז עדיין, כמו שזה שייך עליו עדיין, הם לא הם עושים את כל העניינים האלה, אז זה שייך עליו. לכן עדיין יש לו דין ענינות. מתי גומר? ברגע שיקחו אותו לבית הקברות, או קברו את המת. אחרי שקברו את המת, אז מתחיל דין, דין של אבל. עכשיו, קברו את המת, התחילה השתדלו לקבור לפני שקיעת החמה, כדי שיהיה יום, יחשב יום נוסף, הוא ירוויח יום. גם הנפטר ירוויח יום. אותו דבר אם זה קורה לו עליכם בערב חג. ערב חג זה הכי חמור. תן לך ערב פסח למשל. אם לא קובר, אם קובר אותו בערב פסח, גמרנו. ישבו שעה אחת, נגמר האבלות. לא קברו אותו בערב פסח, שאירו אותו למחר בלילה, עכשיו חוגג את כל החג, אחרי החג מתחילים לשבת שבעה ימים. תראה כמה צער לחיים ולמתים. לכן צריך להזרז לקבור אותו כמה שיותר. אותו הדבר ביום שישי. ביום שישי שנפטר, ברייתא אומרת, דין חיבוט הקבר קשה מאוד. כל מת ומת שנפטר אחרי שמת, מיד אחרי זה באים שני מלאכי חבלה מסוף העולם ועד סופו, בידם מקלות של אש, ומעמיקים לו את הקבר ואומרים לו קום. הוא לא עונה להם, הם מרביצים לו ומעמידים אותו שם, שואלים אותו מה שמך, הוא שוכח את שמו. אל חי הוא יודע שמך, כך פסוק אומר. הוא לא זוכר את שמו. למה לא זוכר את שמו? עשה עוונות, עשה חטאים, רדף תאוות, רדף הנאות של העולם הזה, אז האותיות של שמו התפזרו. הוא לא מוצא את השם שלו. לא זוכר. אז מתחילים להקות אותו במקלות של אש. מה המקלות האלה עושות? מנערות ממנו כמו מזרון או שטיח שמלא אפר, מלא אבק, מלא זבל, מלא לכלוך, מתחילים לחוות ולחוות ולחוות ולחוות. יש שעה שעתיים ויש יום יומיים ויש חודש חודשיים, מי יודע כמה זמן, כל אחד לפי מה שעשה, מה שהיה איתו, אל תעשה צחוק שמי, מה שעשה לפי זה מקים אותו, מקים אותו, מקים אותו עד שנזכר משמו, ואז מעלים אותו למעלה לבית דין של מעלה למסור דין וחשבון. עכשיו, אומרת הברייתא, אבל מה יעשה האדם וינצל מחיבוט הקבר? הביא את זה הרב ראשית חוכמה, בשער היראה. שם יש מסכת חיבוט הקבר, זה ברייתא, שאמרו אותה התנאים. מה יעשה האדם? מה יעשה האדם וינצל מחיבוט הקבר? אמרה, אומרת הברייתא, יהיה יאהב את התוכחות. יאהב שיגידו לו מוסר. יאהב את הצדקות, יעסוק בתורה ויתפלל בכוונה, יתפלל בכוונה, ואחרי זה והגר בארץ ישראל, ברוך הבא רב, והדר בארץ ישראל והנקבר בערב שבת עם דמדומי חמה, זאת אומרת סמוך לשקיעה, אינו רואה חיבוט הקבר לעולם. בא רדבז ואומר, לא שהוא ימות ביום חמישי ונשאיר אותו ליום שישי בשביל שנציל אותו מחיבוט הקבר. לא מועיל כלום, אלא הוא נפטר ביום שישי. ואנחנו מארגנים לו את הלוויה, והלוויה אחרי חצות היום. רבנו ארי אמת כותב אפילו שעה לפני חצות. היום חצות זה בסביבות 12:35, 11:35, אז ב-10:35 כבר, שעושים לו לוויה, לא רואה חיבוט הקבר לעולם. אז קוברים אותו, לא רואה חיבוט הקבר. רק יש מחלוקת, האם צריך גם... האם צריך גם דר בארץ ישראל ומת בערב שבת או אפילו אחד בלי השני? האמת שלגבי ערב שבת כולם הסכימו שבערב שבת אפילו לא בארץ ישראל ניצול מחיבות הקבר. עכשיו מה שאומרים העולם שמוצאי שבת ניצול, אין לזה זכר ואין לזה אמת, תדעו זה לא נכון. דווקא מינה יש הרבה שיש לו למשל לפעמים בקיץ, אז הוא מהר את הלוויה ואת הקבורה לפני חצות, הוא אומר לפני שיגיע הזמן שחיבות הקבר, לפני שיגיע, זה שקר, אין דבר כזה. כל הסדר הוא בערב שבת, אבל מוצאי שבת לא. גם רבנו ארי כותב מה שאומרים בשני וחמישי, אל מלך יושב על כיסא רחמים. מה זה אל מלך יושב על כיסא רחמים? אומר רבנו ארי, כך מפורש בשאר הכוונות, יש בשבוע 31 שעות שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רחמים. מי הם ה-31 שעות האלה? אומר רבנו ארי, 24 זה שבת. ועוד 7, כדי להגיע ל-31, שכה עוד 7. 7 שעות מיום שישי. איך 7 שעות מיום שישי? חצי יום זה 6. ועוד שעה לפני ה-6, 7. אז אלה אל שעות שלא שולט בהם השטן. לא יכול לקטרג. אז זה בשעות האלה זה נכון. אבל עוד פעם, כדי לא, שלא יתאו, יום חמישי הוא נפטר, הוא משאיר אותו, גם עובר לא תלין, גם מתחכם על בוראו. כך כותב הרדב"ז. הוא אומר, הוא מתחכם על בוראו. אם היה רוצה בוראו להציל אותו, אז היה ממית אותו ביום שישי. למה ממית אותו ביום חמישי? הרי זה ביד הקדוש ברוך הוא, אשר בידו נפש כל חי, ורוח כל בשר איש. אלא, אז לכן אתה לא יכול לעשות חוכמות על הבורא יתברך שמו. זה הסדר. זה כמו שהיה פה בארץ ישראל, לפני שמשה רבנו שלח את המרגלים, מה היה מנהגם? הכנענים שהיו פה, היה מת להם איזה מת, לא קוברים אותו, משאירים אותו שם, לא יודע איך משמרים אותו, עד שמת איזה צדיק, ובהלוויה של הצדיק לוקחים את כולם, קוברים אותם. שהמרגלים באו לארץ ישראל, מה הם ראו? באותו יום מת איוב. באותו יום מת איוב, אז כולם הוציאו את המתים שלהם. הלא לא אמר להם משה, יש בעץ, עם עין, מה זה עץ? איש היה בארץ עוץ, אותו שנותן עצה טובה, זה איוב, היה גר פה בארץ ישראל. אז הוא נפטר באותו היום, שהוא נפטר, מיד כולם הוציאו את המתים שלהם, והתחילו ללוות יחד. והמרגלים מה ראו? לוויות לוויות, וואי כל הארץ לוויות, אמרו ארץ אוכלת יושביה היא, ולא ידעו את הסוד של הפטנט, מה שהיה להם פה. אז מכאן ראינו שזה העניין. כן. בטח, אסור לו לברך. הוא לא מצטרף למניין ולא עונה אמן, ולא שום דבר, כלום. שום דבר. לא חיה בין מצוות. מה? אסור לו להגיד, לא ברוך שם, לא פסוק, לא שום דבר. אסור לו להגיד דברי תורה בכלל. כלום. לכן זה צריך זהירות, השם יצילנו. מה אותה השאלה, נו? 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 אתה יש לך שולחן ערוך חדש, עמי. אתה שואל או אתה? לא, אתה אמרת את זה בצורת פסיקה. אני הבנתי שאתה... לא, אז אמרתי לך, אבל צריכים לשאול אותו איפה יושבים, איפה לא יושבים. איפה, איזה אוטובוס להזמין, מאגד או של... לא נכון, אין דבר כזה, הכל תמיד יש שאלות. לא נכון, כמו שלך יש שאלות, אז תמיד יש שאלות פתאום. מישהו בא, שואל, אומר מה עושים, אז הוא צריך בעל המשפחה להחליט. להביא את ההוא, אתה רוצה את המכונית ההיא, אתה רוצה את זה, אתה רוצה את זה, יש כל מיני סידורים. מה, אין דבר כזה שאין סידורים בכלל. זה לא נכון. אז אנחנו רק, שתי טעמים יש. אחד שזה נקרא כמו מועד, האבלות כמו מועד. טעם שני שלא לעורר דין, כיוון שלא עליכם, יש עליהם מידת הדין מתוחה עליהם. ואם נגיד, אשמנו בגדנו, אפילו סתם אדם מבחוץ, מעורר את השטן. לכן לא לעורר דין, אלא אנחנו רוצים רחמים. והקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו ועליכם כל גזרות קשות ורעות, ויגזור עליכם ועלינו גזרות.